שאל השואל, האם מותר לבשל כלחי תירס? הועיל והוא שמע שיש לאחרונה כלחי תירס שבתוך ובין בין הפירודים של התירס נמצאים מסתתרים תולעים קטנים, ולכן הוא שמע שאסור לבשל אלא צריך לפורר אחד אחד ולבשל אותם ולאוכלם, אבל לא לבשל את הכלח ככלח ולא לאכול את הכלח ככלח. ואחרי בקשת המחילה דומה שלפי רבנו מותר לבשל את הכלחי תירס ולאוכלם גם בתור כלחים, אם יש בזה משום דרך ארץ לאכול משום כלחים, אם משום נימוס זה יותר טוב לפורר ולאכול. על כל פנים, הנה בילקוט יוסף על סימן פי דלת יורה דעה סעיף י' ג' הוא כותב, ולכן אין לאכול תאנים קודם הבדיקה אחר שמצוי בהם תולעים, ואף לאחר שבודק ורואה שאין נראה שם תולעים, אם יניח התאנה במים כשהיא פתוחה יראה שעל פני המים צפים כמה תולעים, ולכן צריך לבדוק כתב עד כמה שאין האדם רואה הדי כתב, וכן כאמור באמת פרי מתולה אז מן הראוי שהאדם לא יאכל אותו אלא אם כן יבדוק אותו, כי כבר הרשב"א בשאלות ותשובות חלק א' סימן קביל ג' אז הוא הביא ראיה מן הגמרא מדוע צריך לבדוק משהו שיש בו חשש של תולעים. הוא מביא את הגמרא שאומרת כך, ששמואל, כך נאמר בחולין דף נ"ח עמוד ב', הביאו לו תמרים והוא אמר הנה תמרי דקדה בתר תריסר ירחה שאתה שרו, כלומר התמרים האלה שמונחים בקד 12 חודשים אפשר לאכול אותם גם בלי בדיקה. למה? כי גם אם היו בהם תולעים, כיוון שהתולעים הם יצורים בלי חוליות, בלי עצמות, אינם יכולים להתקיים שנה אחת, וכבר מתו וכבר הפכו להיות עפר ואין להם דין של תולעים. דאלמה, מתוך זה נוכל לדייק, בתוך תריסר ירחה, אומר הרשב"א, אסיר בלו בדיקה. למה? כי הרי סוף סוף מין התמרים מוחזקים ומצויים להטליע, והתולעים עדיין לא בהכרח מתו ונרכבו והפכו להיות לעפר, ולכן באמת כל פרי שהוא חזקה כמתולה ייקח אותו, יבדוק אותו, ואחר כך אוכלנו אם נמצא נקי. אלא שהילקוט יוסף המשיך וכתב, וכן בתירס מצוי בו מאוד תולעים החבויים בין גלעילי התירס ותחתיהם, ואף לאחר שבשלו את התירס אף שהתולעים שבו מתו מכל מקום נשארים שם, ולכן יש לאכול את התירס רק אחרי שיפריד את הגלעינים מהכלח ויבדקם היטב. אז יוצא איפה? אין איסור לבשל את כלחי התירס, אלא מותר לבשל את כלחי התירס, אלא שלא יאכל אותם אלא פירודים פירודים. למה? כי כיוון שגם אחרי שבשלם אפשר שהתולעים עדיין קיימים שם והם אסורים, הוא עלול לאכול תולעים שם, ולכן כאמור הוא אוסר לאכול את הכלח ככלח, הכלח, גם הכלח המבושל, אלא רק פירודים פירודים, כדי להיות בטוח שהוא לא אוכל תולעים. הרי בקשת המחילה אין הכרח בדבר. אמרתי, מדין נימוסים, בוודאי שזה לא הכי נימוסי לאכול את הכלח ככלח. אבל בזה עדיין תלוי בגודל הקלח, בצורת הנגיסה, תורת הנימוסין עדיין נתונה לשיקול דעת בדבר. וודאי שעדיף יותר לאכול פירודים פירודים. אבל בבחינת אם לדין יש תשובה, נעלמה ממנו תשובת רבנו, מהדורת בלאו חלק ב', סימן קע"ה, שם שאלו את רבנו, יורנו בדבר יין שנדרך, והיו בעת דריכתו בו תולעים, המותר לשתותו אם לאו, ואם שתה, האם התחייב דבר מי ששתה ממנו אם לאו? והחייבים בני אדם בעת דריכת היין לשרותו, לפי שהוא דבר שאין ללקט התולעים שבו, אז לפחות לשרות אותו כדי שהתולעים יצופו. היש חובה מוקדמת כזו? שואלים את רבנו. מה אומר רבנו? תשובה, ראוי לנקות ממנו התולעים כפי האפשר. ופעמים הרבה ראינו מי ששורה אשכולות הענבים במים כדי לנקותם בעל החיים, ואם לא עשה כן דבר כזה ודרכם כמות שהם, מותר לשתות היין לכתחילה, לפי שאין משגיחים בזה אלא בנותן טעם, וידוע שלא יימצא ביין טעם אותן התולעים, ולכן מותר לשתותו, וכתב משה. כלומר, רבנו לא אומר חובה לנקות, ראוי לנקות ממנו תולעים כפי האפשר, לא להשתגע, אלא כפי האפשר. ופעמים הרבה ראינו מי ששורה אשכולות הענבים במים כדי לנקותם בעל חיים. הוא לא אומר וכך ראוי לעשות וחייבים לעשות ואסור בלעדי הדבר הזה. ראינו פעמים הרבה ששורים את האשכולות הענבים, זה הבדיקה התרומית המוקדמת, במים כדי לנקותם בעל החיים. ממשיך רבנו ממש באותה סמיכת לשון, ואם לא עשה דבר כזה, הוא אפילו נותן פתח היתר, הוא לא אומר אם לא עשה דבר כזה נקנוס אותו וכו', ואם לא עשה דבר כזה ודרכם כמות שהם, כלומר לא שרה את הענבים לפני כן, ואם לא עשה כן דבר כזה ודרכם כמות שהם, מותר לשתות היין לכתחילה, לפי שאין משגיחים בהם אלא בנותן טעם, וידוע שלא ימצא ביין טעם וכו'. בדברי רבנו אלו למדנו דברים גדולים וחשובים למדי. כל התורה כולה הולכת אחרי חזקות, אפילו בדיני נפשות הולכים אחרי חזקות, ולכן כל דבר אני צריך לבדוק את החזקה שלו ובהתאם זה להתנהל. לפני שאנחנו נבין את ההתנהלות שלנו מול התולעים, נלך לכיוון אחר שנדע מה זה חזקה מול חזקה. הרשב"א חידש שוב בחלק שביעי ובשאלות תשובות רשב"א איזן, שספר תורה שנמצאו בו שלוש שגיאות לא יקראו בו עד שיגיעו את כל הספר תורה כולו, וכך פסק מרן בעקבותיו בשולחן ערוך רע"ט ג. אבל הרי בקשת המחילה, הרי הגמרא בבבלי אומרת שאם ספר תורה נמצאו בו 85 שגיאות ייפסל. בירושלמי נאמר אם מצאו בכל דף ודף שלוש שגיאות בספר תורה לא מוגע, אזי כבר נוצרת חזקה, הואיל והוא לא מוגע. אבל אם הוא מוגע, אפילו נמצאו 4 בכל דף ודף, יתקן. ולא אוסרים לקרוא בספר תורה ומחייבים הגהה מחודשת, כי ההלכה מחייבת כתיבת ספר תורה והגהתו. הירושלמי מדבר כל עוד לא הוגע. אם הוגע, הוא מקבל את הכותרת חזקת כשרות יש לספר. עכשיו נמצאים שלוש שגיאות בכל דף, ארבע שגיאות, יתקן. מדוע? כי כל הזמן רובצת על הספר תורה חזקת כשרות, וכל שגיאה ושגיאה, בין אם נמצאת בסירוגין, בין אם נמצאו בבת אחת, יתקן, כי על הספר תורה רובצת חזקת כשרות. והרי מעשים שבכל יום אנחנו מוצאים שגיאות, מתקנים, ועוד פעם קוראים ומתקנים, ואולי היינו מונים באותו ספר תורה במהלך השנה שנמצאים 30 שגיאות, ואף על פי כן כל פעם אנחנו נהנים מחזקת הכשרות הזו, ולא אומרים במצטבר כבר מצאנו 30 שגיאות. זה לא מעלה ולא מוריד, כל התורה הולכת אחרי החזקות, יש חזקת כשרות. ספר תורה שלו מוגה, אומר הירושלמי, עוד אין בו חזקת כשרות, ולכן כשיש שלוש שגיאות הוא מקבל חזקת פיסול, כי אין לו חזקת כשרות, ומכאן ואילך צריך להגיע. אבל כל שיש לו חזקת כשרות מותר. אומר רבנו, הענבים כענבים יש להם חזקת כשרות, אלא מה? אתה אומר שהענבים האלה מתולעים, כשאתה רואה את התולעים לחיי, כשאתה לא רואה את התולעים אלא אתה צריך לבדוק, בסדר, תבדוק, תעשה מה שאתה יכול, כי ענבים נהנים כל הזמן מחזקת כשרות, רק כשאתה רואה את התולעת היא אסורה. אבל תרדוף באף ותשיגם, לא בתור חובה, אלא ראוי, יפה, חשוב, אבל לא גורר אחרי זה איסור, שאם לא בדקת אז אתה נידון כאוכל תולעים. שאלו אותו, מה התחייב? הוא אומר, לא התחייב כלום. לא אומר שתחייב כלום, שום דבר, כן? הכל הולך אחרי חזקות. התירס כשהוא לעצמו ויש לו חזקת כשרות, זה שאנחנו חוששים שיש תולעים, ויכול להיות שבאמת יש תולעים, אז אתה תעשה מה שאתה יכול. אם אתה רוצה לאכול אותו כרודים, ברור, אין דבר יותר טוב מזה. אבל אם אתה רוצה לאכול אותו כלחים, כמו שאתה רוצה לדרוך ענבים ולשתות יין, זה הרי הרשות לעשות כן, בזכותך לעשות כן, אז אתה תדרוך את היין. אלא מה? תנקה כמה שאתה יכול, אומר, ראוי, ראוי לנקות כמה שאתה יכול, והשאר אתה שותה. תאמר, אבל רגע, התולעים נרמסו ונדרכו, ועכשיו אני אוכל מהדברים האלה. כאן מדובר שהענבים הם הקיימים, והיין הוא קיים, והתולעים הם הנספחים והנטפלים, ולכן הם לא יכולים לפסול את היין. אלא אתה אומר, אבל התערב בזה, בסדר, לפי דיני תערובות, בוא נדון לפי דיני תערובות. אם אני לא מוצא את האיסור ואין בו נותן טעם, אומר הרמה מותר, אין בו נותן טעם מותר, ולא חושבים לדבר הזה. כך הולכים בכל דבר ודבר, שואלים הפוסקים ואומרים, האם אין בזה גדר ביטול איסור לכתחילה? אתה מבשל את הקלחי תירס, אתה דורך את היין, אתה לוקח את החומץ, איך קוראים את החומץ, משתמש בו, האם אין בזה גדר של מבטל איסור לכתחילה? משיבים הפוסקים אומרים, לא. מתי זה נקרא מבטל איסור לכתחילה? כשאתה לוקח איסור ושם אותו בתוך היתר ומבשל אותו ואוכל אותו מדין ביטול, זה אסור. אבל כל שאתה מבשל בשביל לסלקו, כל שאתה מבשל בשביל שהוא לנטרל אותו כמה שאפשר, אתה לא מבטל אותו, אתה שומר כמה שאפשר על חזקת הכשרות של דבר המאכל שהוא מותר. זה לא נקרא מבטלין איסור לכתחילה, וזה מותר, וזה מותר לעשות כן. ולכן כל הדברים האלה כאמור הם הלכה שיש להבחין בין תורת חסידות וחומרות ובין ההלכה. ההלכה דומה שמייצג אותה רבנו ביתר עוז בתשובה שאמרתי אותה, אבל חומרות זה בא לידי ביטוי בספר ילקוט יוסף, כפי שנאמר וכפי שקראתי לפניכם. רבי חנניה בן הגשם.